הרב בני לאו.
לפי ספר דברי הימים, בפרק הקודם, פרק תתוו, בשנת 15 למלכותו, היה איזה רגע של קריטת ברית מחודשת בין עם יהודה לבין אלוהי ישראל, והעוצמה של עשה הייתה ללא שום עוררין. עכשיו פרק תזיין, 20 שנה אחרי, בשנת 36 למלכות עשה, עברנו 20 שנה או 21 שנה מאז הברית הגדולה, מאז המלחמה שנסתיימה עם זרח הכושי, ופתאום נפתח הגבול הצפוני. באשה מלך ישראל עולה על יהודה ובונה את הרמה לבלתי תת יוצא ובא לעשה מלך יהודה. זאת הכרזת מלחמה מצד ממלכת ישראל. עד עכשיו ידענו שהגבול הצפוני הוא ככה מתנדנד, אבל לא הייתה מלחמה, נכון? הייתה מלחמה בימי אביה, אבל לא בימי עשה, ועכשיו עשה עומד לא מוכן. יש איזו השתלטות של באשה מלך ישראל אל הרמה, זאת אומרת, הוא דוחף את הגבול מצפון כלפי דרום לתוך אזור יותר קרוב לירושלים. מה שעושה עשה כאן הוא כמעט בלתי נתפס. הוא מחליט שהסכסוך המקומי יהפוך להיות סכסוך בינלאומי. הוא לוקח את האוצרות של בית השם ובית המלך, שולח לבן הדד מלך ארם מדמשק, ואומר, יש ביני לבינך ברית. אני רוצה עכשיו אותך, שאתה תסובב את החזית ממני, כלומר מגבול אזור בנימין, אליך לגבול הצפון, ותפר את הברית עם באשה מלך ישראל, כדי שהוא יעלה מעליי, שיתרחק ממני. בן הדד מקבל הרבה כסף בשביל זה, יש לו אינטרס. יש לו אינטרס להיות שותף אל ממלכת יהודה, והוא שולח כמה חיילים, אנחנו לא יודעים כמה, שרי החיילים אשר לו, ומקים את עיון ואת דן ואת אבל. זאת אומרת, הוא הולך לאזור אצבע הגליל, הוא עוזר לאזור עמק החולה, את כל מסכנות ערי נפתלי, כל האזור של אנחנו מכירים אותו כל כך טוב, מאזור הדן ועד אזור קריית שמונה ורכס נפתלי. הוא לוקח את זה, מוריד את זה, כלומר מגלח את זה מממלכת ישראל, וכשמוע באשה, ויחדל לבנות את הרמה. זאת אומרת, באמת התרגיל הזה של עשה הצליח, והמלחמה בין ישראל ויהודה נפסקת. ואז עשה בונה נקודת גבול, שהופכת להיות נקודת גבול בלתי עבירה בין יהודה לבין ישראל. הוא בונה מאבני הרמה, הוא בונה את גבע והמצפה. אבל זה לא סף הסיפור. משהו קרה כאן, וסיום הסיפור של דברי הימים, מספר לנו על עוד נביא. עוד נביא בשם חנני, שמגיע אל עשה ואומר לו, בישענך על מלך ארם, ולא נשענת על אדוני אלוהיך, על כן נמלט חיל מלך ארם מידיך. אתה איבדת את זה, אומר הנביא בשם השם לעשה. אתה הבאת התערבות ארצית של מלכות ארץ של ארם, לא נשענת על השם כמו שנשענת עליו כשנלחמת נגד זרח הכושי, עכשיו השם בעצם עוזב אותך, כי עיני השם, הוא אומר לו, משוטטות בכל הארץ להתחזק, אם הלב שלך שלם עם השם, הוא איתך, אבל אם לא, איבדת את זה. ועשה מאוד כועס על הנביא, ושם אותו באנישה בבית המהפכת, כי בזף אמו על זאת, אנחנו זוכרים את זה מהתגובה של מלכות יהויקים על ירמיהו, אבל מסתבר לפי דברי הימים, שגם עשה התנהג כמו הרעים שבמלכים, לא הסכים לקבל את דברי הנבואה, והוא מענה, הוא מענה את הנביא, וירצה צצה מן העם בעת ההיא, זאת אומרת, עשה איבד את מקומו, ועל זה אומר לנו בעל דברי הימים, על זה הוא חלה ברגליו, ויחלה עשה בשנת 39 למלכותו, עד למעלה חוליו, וגם בחוליו לא דרש את השם, כי ברופאים. בעצם אומר לנו בעל דברי הימים דבר מדהים, הוא אומר לנו, עשה הפך להיות למלך עוצמתי מאוד, אבל כולו בשר ודם, כולו ארץ ללא שמיים. הדבר המפליא בפרק שלנו זה הסיום. עשה שוכב עם אבותיו, 41 שנות שלטון, המון, ואז קוברים אותו, אבל לא סתם. וישכיבו במשכב אשר מילא בסמים וזנים, מרוכחים במרקחת מעשה, וישרפו לו שריפה גדולה עד למאוד. זו ממש תיאור של לוויה שאין כמותה בשום מקום אחר בתנך. זה לא משהו רע, זה משהו שמתאר אותו כגדול המלכים אשר ביהודה. אנחנו יודעים במסורת של תורה שבעל פה שלנו, על רבי יהודה הנשיא שעושים לו מין דבר כזה, אנחנו יודעים בתולדות בית שני שעושים להורדוס המלך מין דבר שכזה. אין לנו בתנך דבר שכזה שהופכים מלך להיות סוג של אל. ככה זה נראה. מעמידים אותו לא סתם בקברות אביו, אלא עושים לו מין מרקחת של בשמים, שורפים שריפה גדולה, ובעצם אומר לי דברי הימים דבר מדהים. הוא אומר לי, תדע לך, עשה, עזב את השם אלוקיו, הוא חטא ובעצם נענש ברגליו, אבל העם אהב אותו, והעם בלכתו עשה לו זיכרון ענק. אז מה היה עשה? היה מלך צדיק, היה מלך רשע, ראשיתו, על פי דברי הימים, כולו התמסרות להשם, אחריתו רעה מאוד.